טוב, שלום לכולם. אנחנו עסוקים בסוגיה החשובה של הכרת האדם את עצמו וממילא דרך הופעת התורה דרכו. אז בעצם מה שראינו עד היום, למדנו מפסקה מספר 1 בעמוד 65, שהכישרון הטבעי הוא היסוד לבחירה, ואדם צריך לבחור את הכישרון הטבעי כפי שהקדוש ברוך הוא שם בו, וממילא זה רצון השם ממנו ותפקידו ההיסטורי. והתחלנו לראות קצת כמה חילוקים של כישרונות טבעיים שונים, שראינו בפסקה מספר 2, שהכישרונות הטבעיים יכולים להיות באופן מסוים, בממד מסוים, או כישרונות יותר הישרדותיים עכשוויים, בחינת פת לאכול, או כישרונות יותר, נקרא לזה, אומנותיים, מותריים, בחינת אומנויות, או משולבים בין שני הכוחות, שזה בגד ללבוש, שיש בו גם את הצד, כמו שראינו, של הגנה מקור, וגם את הצד האסתטי, היופי, וגם את הצד המוסרי, הקדושתי. זה מה שראינו. ומה שאנחנו הולכים בעצם להמשיך לראות, זה עוד כל מיני סוגיות שקשורות לאופעים האנושיים השונים, אופעים מלשון אופי, האופי האנושי השונה, שכל אחד צריך להיות נאמן לעצמו. אז אני מציע לקפוץ לפסקה מספר 6, אם נלך לפי ההדרגה של המקורות כאן, אז אולי 6 יותר מתאים להמשיך. גמרא ידועה במסכת ברכות, ואין היה, שתי פסקאות בין היה, חשובות ביותר, הייתי אומר נותנות כיוון, נותנות ציר, סוג של מסלול. כל אחד שואל את עצמו, אמור לשאול את עצמו, איפה אני פה? אומרת הגמרא, תנו רבנן, עמוד 67, מקור מספר 6, דף 23. תנו רבנן, ואספת דגניך, מה התלמוד לומר? כלומר, אם התורה אומרת, והם שמוע תשמעו וכו', נתתי את ארצכם בעיתו, ואספת דגניך את ראשך ויצריך. וכן, ואספת דגניך, פשט הביטוי הזה, הפסוק הזה, שאדם צריך לאסוף את דגנו. אם הדגן זה בעצם ביטוי לעבודה הפיזית של האדם, לפרנסה הכלכלית הקיומית שלו, אז התורה אומרת לך שברגע שיש גשם, ופעם המקצוע המקובל היה חקלאות, הוא אומר לה, כי זה המקצוע שבו תלויים החיים, אז אתה צריך לאסוף את הדגן, אתה אוסף את החיטה, וממילא יש לך לחם לאכול. אז אם כן, ואספת דגניך, זה לכאורה רצון השם. והם שמוע תשמעו. נתתים את ארצכם בעיתו, יהיה גשם, תהיה תבואה, עכשיו צריך לאסוף את הדגן ולהכין לחם. אז ואספת דגניך לפי זה, זה מצב לכתחילה, שאדם צריך לאסוף את דגנו. אז הוא שואל את הגמרא, תנו רבנן, ואספת דגניך, מה התלמוד לומר? לפי שנאמר במקום אחר, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, זאת אומרת שאדם צריך, אני הולך רגע ברמה טכנית, ללמוד תורה כל הזמן. לא ימוש. יום ולילה, מתי אדם פטור מלימוד תורה לפי דעת בחז"ל? בזמן שהוא לא זמן. מתי יש זמן שהוא לא זמן? אין זמן כזה. אז אדם צריך ללמוד תורה כל היום, בלי הפסקה. אז שואלת הגמרא, יכול דברים ככתבן? מה באמת לא ימוש ספר התורה הזה מפיך? אז אם הדברים ככתבם, אז מה זה באספת דגניך? אין לו זמן לאסוף את הדגן. הוא עכשיו צריך ללמוד תורה. בסדר, אנחנו נכנסים עכשיו לסוגיה של תורה ועבודה, שתכף נראה שאנחנו נכנסים לסוגיה של שני סוגי נפשות. יש נפשות יותר רוחניות, רעיוניות, מחשבתיות, שעסוקות יותר בעולם של מחשבות, ויש נפשות יותר פרקטיות, מעשיות, שעסוקות יותר בבחינת איסוף הדגן, עבודה, מלאכה, לאו דווקא בצד הפרנסתי הכלכלי, אלא בצד של המבנה הנפשי, האישיות שלהם. אז אם כן, שואלת הגמרא, אז האם לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, זה כפשוטו, אז אם כן, מה תגידי לבאספת דגניך? אלא תלמוד לומר, בא פסוק ואספת דגניך ללמד, ואספת דגניך נהוג בהם מנהג דרך ארץ, דברי רבי ישמעאל. זאת אומרת, שני הפסוקים האלה לפי רבי ישמעאל, כהן גדול, משלימים זה את זה. יש צעד בנפש האנושית, שהוא, תכף נראה, שהוא צעד של תלמוד תורה, לא ימוש ספר תורה הזה מפיך, ויש צעד בנפש האנושית שהוא צעד יותר מעשי פרקטי ואספת דגניך, ואדם צריך לשלב, למצוא את היחס הנכון בין תורה לעבודה. בסדר? אני מסביר את זה כרגע מאוד ראשוני, תכף נראה יותר עמוק. אמר לו רבי ישמעאל, רבי שמעון בר יוחאי לרבי ישמעאל. רבי שמעון בר יוחאי אומר, אפשר אדם חורש בשעת חרישה, זורע בשעת זריעה, קוצר בשעת קצירה וכו', תורה מתה עליה. כל אחד מאיתנו, ודאי כנסו, יודע שאם האדם יתחיל לאסוף את דגנו, אז מה המשך המשפט? אם הוא יתחיל לאסוף את דגנו, מה המשך המשפט? אז הוא לא יסיים לאסוף את דגנו. נכון? קוראים את זה שעות נוספות. נכון? כי פרנסה ועבודה, זה חשוב, וזה סוחף את הנפש, ואת הצרכים הכלכליים של המשפחה וכו'. נו, אז אם ככה שרבי שמעון, אם אדם ישלב בין תורה לעבודה, והוא צריך עכשיו לעבוד, העבודה תסחוף אותו. אז מתי ללמד תורה? אז אפשר אדם חורש בשעת חרישה, וזורע בשעת זריעה, וקוצר בשעת קצירה, זה המשך הגמרא. תורה מה תהיה עליה? זה נשמע טכני, שאדם צריך להתעסק לצורכי עבודה ופרנסה, אז אם כן, מה עם התורה? ואתה רואה שזה הרבה יותר עמוק מזה, זה לא רק צורכי פרנסה, זה... יש איזו נטייה בנפש להימשך לשם. אלא בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתם נעשית על ידי אחרים. זאת אומרת, אומר רבי שמעון בר יוחאי, באמת האידיאל שאדם כל היום לא יאמור ספר התורה הזה מפיך. שב ועסוק בתורה בלבד. בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתם נעשית על ידי אחרים. כלומר, עובדים תאילנדים, עובדים זרים, עבודה זרה, היא תאסוף את הדנה. ואתה, ישראל, שב ועסוק בתורה. טוב, יש על זה כמה קושיות, קושיה מפורסמת. הרי איך רבי שמעון אומר שבזמן שישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתם נעשית על ידי אחרים, הרי הפסוק בעצמו אומר, ויהיה אם שמוע תשמעו ואספת דגניך. אז ואספת דגניך זה בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, ויהיה אם שמוע תשמעו. אז איך, אז למה ראשון מתכוון? עונים מה שעונים. יש מי שרצה לחלק, החתם סופר כידוע, מפי הגמרא בסוכה, אהלן אהלהו. זאת אומרת, יש הבדל בין תורת ארץ ישראל, תורת חוץ לארץ. שם ישראל בחוץ לארץ, רק תורה. אין לה כבחו בעולמו, עדה לדמות שלך בלבד, בחוץ לארץ. ובחוץ לארץ אחרים יעבדו. תתפרנס על ידי אחרים. אחרים יעשו את העבודה בפועל ואתה שבת ילמד תורה. כי בחוץ לארץ אין קדושה שיכולה להופיע גם בחיי החול. אבל בארץ ישראל, אומר החתם סופר המצונזר שלא קשה למצוא אותו בספרים, כי מצנזרים אותו בדרך כלל, כי זה לא נעים לשמוע את האמת, כן? אומר החתם סופר, כמו שלא יאמר אדם, לא אניח תפילין מפני שאני עוסק בתורה, כך לא יאמר אדם, לא אסוף דגני מפני שאני עוסק בתורה. אדם לומד תורה, קם בארבע בוקר, לומד תורה, הגיע הזמן תפילה. יעלה על הדעת שהוא לא יניח תפילין, הגיע הזמן תפילין. יעלה על הדעת שהוא לא יניח תפילין, כי הוא לומד תורה? לא. תלמוד תורה כנגד כולם, נכון? אבל למדנו שמצווה שמוטלת עליך, והזמנה עובר, אז אתה חייב לעשות אותה עכשיו. וכולי. אז כמו שלא יאמר אדם, לא אניח תפילין מפני שאני עוסק בתורה, לא יאמר אדם, לא אסוף דגני מפני שאני עוסק בתורה. ישווה החתם סופר, אסיפת הדגן להנחת תפילין, לפחות בארץ ישראל. החתם סופר הזה מצונזר. תחפשו חידושי החתם סופר, מסכת סוכה, דף למד וב, דיבור המתחיל את רוג הקושי. תחפשו, תראו שברוב הוצאות החתם סופר, המשפטים האלה מצונזרים. ויש מי שדואג לצנזר, זה ידוע.
לא מופיע
אתה רוצה לעשות ניסיון? תעלה לספרייה. תביא חידושי חתם סופר על השס, בחדר של השס והראשונים והאחרונים, חידושי חתם סופר על השס, מסכת סוכה. מי מוכן ללכת להבין? אתה יודע איפה זה? מה? זה מופיע בחידושים של חתם סופר, שלא צנזרו אותם. מלא, מלא, הרב קוק היה אומר. אין כמה רוצה, בוא נראה לי אחת. אני פעם רציתי, עוד לפני עידן המחשב, רציתי, כשאנו עוד גוזרים את המקורות, לדפי מקורות, אז חיפשתי את החתם סופר כדי להכין שוב עם המקור. והנה אני עובר סט אחרי סט של הוצאת החתם סופר. ו? עד שבסוף הגעתי לאיזשהו סט ששם היה עוד איזה שארית הפלטה, עוד מוצל מאש מצאתי.
אולי שם עושים את
זה. מה?
אולי שם דווקא עושים.
כן, זה כמו, כמו שכל התור זה לא אגרה. הבנתי. ציונים האלה, כן. טוב, אז בואו נחזור. אז אם כן, אז אלה פחות או יותר התשובות, נגיד האדם של חתם סופר הידועים, שאלנה להוא, שבחוץ לארץ באמת זה רק תורה, ובארץ ישראל תורה ועבודה. בסדר, אני כן מחלוקת רבי שמעון רבי ישמעאל, האם תורה ועבודה כדברי רבי ישמעאל, או רק תורה כדברי רבי שמעון. אומרת הגמרא, יש כאן עוד כמה שלבים בהגמרא, השלב אחד למסקנה, פסקה ט' באמצע, אמר רבי, הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידם, כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם. זאת אומרת, אומר רבי, בוא נבחן במציאות, מה התוצאה? הרבה אנשים בעם ישראל נוהגים כמו רבי ישמעאל, שילוב תורה ועבודה ועלתה בידם. עלתה בידם גם תורה וגם עבודה. והרבה עשו כרשבי ולא עלתה בידם. כלומר, מעט שעושים כרשבי כן עולה בידם. כלומר, המציאות מוכיחה שמעט אנשים שייכים לתורה בלבד, וריבוי אנשים שייכים לתורה ועבודה. יפה. עד לכאן פשט הגמרא. עכשיו בואו נסביר, לפי הפירוש של הרב בעניא, מה בעצם המחלוקת בין רבי שמעון לרבי ישמעאל, ומה רוצה לומר אביי כמסקנת הסוגיה, לפחות דעה אחת, גם דעת רבה, אבל מה מסקנת אביי? שאומר שהרוב כרבי ישמעאל ומיעוט כרבי שמעון. מה זה אומר? אומר הרב, האם תכונת האדם מצד עצמו? אין כאן מחלוקת טכנית. יש כאן מחלוקת על תכונות הנפש של האדם. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, איזה נפש הוא ברא? אני מתקדם רגע בעל פה. האם הוא ברא נפש רוחנית, רעיונית, מחשבית לבד, שמסוגלת לצאת אל הפועל רק בעולם של מחשבות, ללא עשייה, בלי קשר לפרנסה כלל? לא קשור לפרנסה. הוא נולד להורים עשירים, לא צריך לעבוד. כלכלית הוא מסודר. אבל האם הנפש האנושית היא דורשת, היא זקוקה לעשייה בידיים, לעשות משהו בידיים? אפשרות אחת, ואז בעצם הנפש היא צריכה לשלב בין העשייה המעשית לבין הרעיונות הרוחנית, או שהנפש היא בנויה שהיא יכולה להתעסק רק ברעיונות רוחנית. והעשייה המעשית זה רק עונס, זה רק הכרח, זה תאונת עבודה, זה צורך כלכלי. אבל אם אין לך צורך כלכלי, לא יום הוא ספר התורה הזה מפיך. עזוב אספת דגניך. זאת המחלוקת בין רבי ישמעאל לרבי שמעון. אומר הרב, תראו דברים חשובים מאוד. האם תכונת האדם מצד עצמו ראויה היא להיות עוסק תמיד רק במושכלות, בלא הפסק, והשימוש בעניינים מעשיים הם לא רק להכרח, כי אין ברירה, אז הוא צריך לאכול לאוכל בוקר. הוא צריך להחליף חיתול לתינוק, הוא צריך גם ללכת לעבודה להתפרנס. אבל מצד המהות, הקשר למהות הפנימית שלו, והם למטה ממעלתו הטבעית, כלומר זה סוג של הכרח. הכרח בליגוני, אבל הכרח. אז מעלתו הטבעית, מעלתו בטבע שלו, בתכונה שלו, באופי שלו, בנפש שלו, זה לכאורה לעסוק רק במושכלות לבד. אבל מה אני אעשה, חי בעולם הזה, בעולם הזה צריכים חומריים, צריך גם לעשות פעולות מעשיות. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, או שמצד תכונת האדם, שימו לב, הרב מעלה אותנו קומה, זה לא הצרכים המעשיים, זה תכונת האדם, זה איך הקדוש ברוך הוא ברא את נפש האדם. או שמצד תכונת האדם הוא מורכב נטיות מעשיות ועיוניות. ועוד יש בנפש שני ממדים, עיוני ומעשי, שני הכוחות האלה, שני הממדים האלה, צריכים לצאת אל הפועל. והעסק במעשים חומריים, אם הם לפי המידה, כמובן, אם זה לפי מידה, גם מידה איכותית, גם מידה כמותית, גם בגבולות הגזרה, גם לפי המטרות וכו', אז הם לא רק מצד ההכרח, כי הם משלימים גם כן את תכונתו על פי טיבו. אומר הרב, שמתם לב שאביו עוד לא חוזר? זה אומר אחת משתיים. או שהוא לא מצא את חידושי החתם סופר, או שהוא פתח וחיפש בעצמו ולא מצא, ואמר, לא יכול להיות שאני אחזור לשור הזה בלי השורות האלה בחתם סופר. ואז כנראה הוא הלך לישיבת מרכז הרב לחפש בספרייה. ואני מודיע לכם עכשיו שגם בסביבת מרכז הרב, אני חיפשתי בכמה סטים, עד שמצאתי, נדמה לי בסוף, בסט הרביעי, נדמה לי מצאתי שם את הציטוט. אז בואו נראה אם הוא יחזור עד סוף השיעור. שלא מצחיק, זה עצוב. אומר הרב, אז אם כן הוא דבר ראוי להסתפק, מה אופי הנפש, מה רצון השם מלמעלה למטה? אומר הרב, ובזה חולקים רבי ישמעאל ורבי שמעון בר יוחאי. רבי ישמעאל סביר עליה סובר, שהעסק התמידי בעיון, אינו לפי תכונת האדם. כלומר, זה לא תכונת האדם לעסוק כל הזמן במושכלות. כי יש לו צד בנפש, שהוא צד מעשי, פרקטי, ממשי, שהוא צריך לעשות, כפשוטו, לעשות בידיים, בלי קשר לצורך הכלכלי. כן, כמו שחזל אמרו, גדולה מלאכה. גדולה מלאכה לא מצד הפרנסה דווקא. מצד עצם העיסוק במלאכה היא גדולה. אז גם פה, אדם עוסק בעניינים חומריים לא בגלל הצורך הכלכלי, אלא בגלל שיש לו נטייה חומרית שהוא צריך להוציא אותה מהכוח אל הפועל. זאת אפשרות אחת. רבי ישמעאל סביר עליה שהעסק התמידי בעיון אינו לפי תכונת האדם. על כן ההפסק שבא כשהוא מפסיק לעסוק במושכלות, אם הוא רק בדרך ארעי לעניין דרך ארץ, והארעיות הזאת זה לא רק עניין של זמן, אלא עניין של היחס הנפשי. שאדם יודע שהעיקר בחיים זה התורה וערכיה ואידיאליה, אז, והוא מתייחס לתורה וערכיה כעיקר. אבל הדבר הארעי זה עבודה, מלאכה, הוא מתייחס לזה כדבר חשוב, אבל כדבר ארעי לאו דווקא מבחינת הזמן, אלא מבחינת היחס הנפשי, כמו שרב כותב בעניין, שהקריטריון לתורתו אומנותו זה הסכמת הדעת. דורות הראשונים, חז"ל אמרו, נפסק להלכה, דורות ראשונים עשו מלאכתן תפל ותורתן עיקר. זה וזה נתקמם בידם. דורות אחרונים עשו תורתן תפל, מלאכתן עיקר, זה וזה לא נתקמם בידם. מה זה נקרא מלאכתו תפל ותורתו עיקר? אומר הרב, זה לא תלוי בזמן. אתה לומד 12 שעות ועובד שעתיים. זה תלוי בהסכמת הדעת. מה האדם מסכים בפנימיותו, בדעתו ובנפשו, שזה הדבר העיקרי בחיים. אז אדם יכול להיות בחור ישיבה ועיקר הנפש שלו נמצאת בנדלן, ואדם יכול להיות איש עובד ועיקר הנפש שלו נמצאת בתורה. זה נקרא תורתו אומנותו באמת. אז זה לא פונקציה של זמן, זה פונקציה של השייכות הפנימית שלך. טוב, סוגיה שלמה, לא נפתח אותה בהמשך. בכל אופן, אז רבי ישמעאל סובר, שאם האדם עושה הפסקות בדרך הראיות לנהל דרך ארץ, אין לחושבו לחיסרון, כי אם להשלמת האדם כפי טבעו. על כן משפט התורה, אני במתח. ידעתי שאתה תפתח ותחפש בעצמך.
אין שם על סוכה?
לא על סוכה.
לא, אין בכלל על סוכה.
חידוש שאיך אתה מסופר, מה?
לא, יש פה על עולם הגדול. זהו.
יש רק סט אחד?
לא, יש כמה סטים, אבל לא מופיע שם סוכה.
אז כנראה חסר. שנייה. לא, יכול להיות שיש, רק לא כתוב פה. מה? רק שנייה, פה זה לא לפי דפים, אני אחפש רגע שנייה, אולי אני אמצא את זה. טוב, קצת יהיה מסובך כי זה לא לפי הסדר. בואו נמקד בזה דקה. נמצא, נמצא, לא נמצא, נעזוב. שנייה אחת, אני חושב שכן. טוב, לוותר. קיצור, העלימו כנראה את כל הספר. אתם רוצים טסט? אם במקרה אתם מסתובבים בכל מיני ספריות, בשטיבלים או בישיבות וכו', במהלך השבוע הקרוב, נגיד יום חמישי הבא, תעדכנו אותי, מי מצא? חידושי החתם סופר, מסכת סוכה, דף למדבב, מי מצא את השורות האלה? בסדר? ואם מישהו ימצא שיצלם בוואטסאפ, ויביא לנו את זה. ושיגיד לנו אם הוא חיפש, באיזה שלב הוא מצא. כלומר, כמה סטים הוא לא מצא עד שהוא מצא. מעניין, אה? טוב, בואו נתקדם. אז אם כן אומר רבי ישמעאל, על כן משפט התורה, להיות מנהיג בהם מנהג דרך ארץ, כי זאת ההופעה של הנפש האנושית, הכוללת גם את הממד הרעיוני הרוחני, אז בחינת המושכלות האלוהיות, וגם את הממד החומרי העסקני, בחינת המלאכה. לכן תורה ועבודה, זה רבי ישמעאל. ורבי שמעון נאום אתה סובר, ורבי שמעון בר יוחאי סביר עלי, ישר כוח אביב שהבאת את הספר, ורבי שמעון בר יוחאי סביר עלי, שמעלת האדם לפי טבעו האמיתי, כלומר, אם היינו מכניסים לצילום CT רוחני, את הנפש האנושית כפי שהיא נבראה על פי ריבונו של עולם, על פי הרצון האלוקי, היינו מוצאים אדם, נפש כזאת, שמסוגלת להתעסק רק במושכלות לבד. אז איך אתה רואה שבני אדם לא מסוגלים? הם חייבים את ההתעסקות המעשית, הפרקטית, איך זה יכול להיות? אומר רבי שמעון, רבי שמעון יכול להסביר עליה שמעלת האדם לפי טבעו האמיתי, בצילום סיטי של בריאת האדם באמת, ראוי להיות כל כך נעלה עד שלא תזמן נפשו, מתענג אלא רק על שלמות השכליות. ולכן והמקרא ככתבו, לא ימוס ספר דור הזה מפיך, הוא נאות לפי טבע האדם השלם, שלא נתקלקל בחטא. אז למה אתה רואה שבמציאות המעשית האדם לא יכול, רוב בני אדם לא יכולים רק לעסוק במושכלות? כי התקלקלו, סטו מהדרך. לא מקשיבים לנפש האלוהית העצמית שלהם, והם כבר לא מסוגלים להיות מרוכזים בממד האלוהי שלהם. ולכן הם מתעסקים עם עבודה ופרנסה והסקנות וכו'. לא כי זה טבע הנפש, אלא כי פשוט הם סטו מהדרך. על כן ראוי להדריך תמיד את עצמו וזולתו. לכן כשאנחנו מדריכים אנשים, למשל מחנכים נוער או ילדים, מה הדרכה צריכה להיות לפי רבי שמעון לכאורה? על כן ראוי להדריך תמיד את עצמו וזולתו לבוא אל מעלת האדם השלם. זה צריך להיות כיוון החינוך. ומה שאי אפשר הדבר, מה שאתה רואה שבמציאות זה לא מצליח, בין לפי ההכרחים החיצוניים, למשל פרנסה, בין לפי החשק הפנימי שאתה רואה שאנשים לא, אין להם תשוקה לזה, אין להם כמיה לזה, אין להם שייכות לזה, משהו בנפש שלהם אומר להם, לך תתעסק, תעשה עם הידיים, חומרי, פעולות, מעשיות. אז מה שאי אפשר הדבר, בין לפי החכים החיצוני, כמו פרנסה, בין לפי החשק הפנימי, שאין את החשק הפנימי הזה כל היום לעשות במושכלות ולהיות לבד, בין לפי החשק הפנימי שנעשה כמרוב עבודת העיון, אינו בא כי מחסרון השלמה. זה באמת בעיה. זה באמת חיסרון. זה באמת לא טבע הנפש, כפי שהיא באמת. ובהשלמתן של ישראל, לכן בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתם נעשית על ידי אחרים, כי אם ישראל עושים רצונו של מקום, אז הם מוצאים את הטבע הנפשי שלהם מהכוח לפועל, ומלך יכולים לעסוק רק במושכלות אלוהיות בלבד. לכן ובהשלמתם של ישראל, מלאכתם נעשית על ידי אחרים, והם מצד עצמם, כל אישם וחפצם, להיות עסוקים תמיד בידיעת התורה, לדעת את השם ודרכיו. ורבי ישמעאל עונה לרבי שמעון, רבי ישמעאל לקח לראיית תכונת האדם, שתקצר נפשו אם יתמיד רק במושכלות. ולא יחליף העסק, ההתעסקות שלו, במעט זמן גם כן בעסקי החברה, בעסקים החומריים של החיים. אם כן, ראייה שתכונת ההשלמה של האדם טובה עצמנו גם כן העסק המעשי. עוד פעם, ורבי שמעון סביר עלי, שגם זאת התכונה, בא רק מחסרון מוטבע, שהתיישן הרבה באדם. הטבע, הזה, הטבע האלוקי האמיתי לא יוצא לפועל, ובני אדם כל כך ידרדרו, שהיום זה נראה להם כבר שהם לא מסוגלים להיות שייכים רק לעיסוק במושכלות אלוהיות בלבד. עד שקשה לו לאדם לקבל רוב הטובה, ראויה לפי מעלתו, שיבה תחסרו מעד מאלוהים, ולכן על כן ההשתלות המחויבת היא להשיב את האדם אל מעלתו בכל עוז, בכל עוז, ואז השכיל כי הוא באמת ראוי לכך, ודעת לנפשו אם כן, יש כאן מחלוקת עמוקה מאוד, לא רק בצרכים המעשיים של החיים, אלא מהי נפש האדם כפי שהקדוש ברוך הוא ברא אותה. האם הנפש האנושית היא נפש כזאת שיכולה לעסוק רק במושכלות אלוהיות, רבי שמעון, או חייבת לשלב עם זה גם את העסקים המעשיים. יפה. עכשיו אם היה לנו זמן הייתי קצת מעריך. איך פותרים ספק כזה? איך אפשר לפתור ספק שהוא נמצא בעומק נפש האדם, שצריך ללכת ללשכה של ריבונו של עולם ולשאול אותו, ריבונו של עולם, איזה נפש בראת? תגלה לנו את הסוד. מהו סוד הנפש האנושית? אתה מוכן בבקשה לגלות לנו? איך אפשר לפתור ספקות כאלה? הרי לכאורה אין לנו, אם נגיד אחד, אולי זה שתיים, מאיפה אנחנו יודעים? אז הרב כאן אומר בעין היה, על פי אמר אביי, הרבה עסוק רבי ישמעאל, הרב אומר כאן וגם במקומות אחרים, שיש ספקות שאי אפשר לפתור אותם על פי הבנה רוחנית, רעיונית, שכלית. אלא צריך להסתכל במציאות ולראות לפי ניסיון החיים, בחינת פוק חזי מהם הדבר, לך תראה מה המנועד. והמציאות המעשית היא תוכיח לך, כך אומר אביי, מהי הנפש הטבעית. אם היינו יכולים להיכנס לתנאי מעבדה ולזהות בסיטי הרוחני הזה, איך הקב"ה ברא את הנפש האנושית? מצוין. אבל למצבים זה בלתי אפשרי, פשוט תבדוק במציאות. תסתכל 2,000 שנה למין האנושי, בפרט על עם ישראל, ותבדוק האם בני אדם מסוגלים לעסוק רק במושכלות אלוקיות, או שחייבים לשלב גם עשייה מעשית חומרית. תבדוק לפי המציאות, המציאות תוכיח. זה הכלל הלכתי, פוק חזי מהם הדבר, לך תראה מה העם נוהג. זה מה שאומר כאן אביי. ת', מפני שהמחלוקת היא בעצם טבע האדם. אפשרות א', אם הוא עלול, עלול הכוונה מסוגל, אם הוא עלול להיות בלתי עסוק בשום דבר מעשי, כי אם בהשכל ודעת, או אפשרות ב', או שהוא דבר שלמעלה מטבעו, ואם ימצאו אנשים נעלים שהם ירגישו בעצם כי לגדולות נוצרו, ועסק בחוכמה ושכל ילהם לעונג טבעי, ואין הפסק בחילוף כלל, הם למעלה מן הטבע האנושי. אלה שתי אפשרויות. אבל משפט התורה, התורה מכוונת את כלל ישראל, את כלל הציבור, לפי מה שהוא רוב בני אדם. יכול להיות שיש אנשים יחידיים שהם מתאימים למדרגת תורה ומושכלות אלויות בלבד. אבל התורה היא הדרכה לציבור, היא לא רק הדרכה ליחידים. שולחן ערוך זה הדרכה לרבים. זה שיש יוצא דופן בין הרבים האלה, זה נכון. והיוצא דופן האלה צריכים לעמוד במדרגה, יוצא דופן שלהם, זה נכון. אבל שולחן ערוך זה הדרכה לציבור, לכלל ישראל. לכן, אבל משפט התורה צריך שיהיה רק לפי הטבע האנושי הנוהג ברוב, או ברוב, ולא ניתנה למלאכי השרת. על כן אמר אביי, תראו איזה כיוון רוחני זה. יש כמה מקומות, אני חוזר שוב, כמה מקומות שהרב מדבר על זה שניסיון החיים הוא יכול ללמד אותנו הרבה תובנות. על כן אמר, שמעיון, אם ניכנס לחפירה שכלית ונשאל מהי הנפש האנושית במהותה, לא בטוח שנגיע לתשובה. אז מעיון הלימודי לזהות מהי הנפש האנושית זה קשה. על כן אומר אביי, על כן אמר שמעיון יקשה להבחין דבר זה. אז אם אתה לא יכול מעיון, ממה כן? מהניסיון. תראו למשל מאמרי ראייה, מאמר חנוכת התלמוד תורה ברחובות. תראו למשל, אין היה שבת ב', עמוד 9, פסקה ז', שם הרב מדבר על סוגיית הניסיון, שהניסיון הוא כלי חשוב מאוד להבחין את הרצון האלוהי במציאות. כן, אין היה שבת ב', עמוד 9, פסקה ז', ומאמרי ראייה, מאמר חנוכת תלמוד התורה ברחובות, נדמה לי זה מתחיל, המאמר הזה בעמוד 230 ומשהו, ו4 אולי. תבדקו. על כן אמר שמעיון יקשה, אני חושב שבשנה שעברה הזכרנו את המקורות האלה? תסתכל, יש לך שם הבחנה? לא הבחנה, הפניה. אבל נראה לי שלמדנו את עיני השבת ב' לפחות. על כן אמר שמעיון יקשה להבחין דבר זה. כי אם הניסיון נדע, כמה בואו נוציא מכאן עקרון לכל החיים, דברים שאי אפשר ללמוד אותם או להכריע בהם מתוך העיון, אנחנו יכולים להכריע אותם מתוך הניסיון. הרב אומר בעיני השבת ב' המוטה, שיותר חמור מזה, שאנחנו צריכים קודם כל להתחיל בניסיון ואחרי זה לעבור אל העיון. אבל זה עוד נושא שלם, זה יפזר אותנו קצת עכשיו, נעזוב עכשיו. אבל לפחות גם לא לזלזל בניסיון החיים, גם ניסיון החיים הוא פונקציה חשובה להכרת הנפש האנושית. בסדר? למשל, אני חושב שאחד הדברים החשובים בחינוך, כל מי שמחנך ילדים או נוער, זה לא לזלזל בניסיון. כלומר, לא לזלזל במה הוכח עד עכשיו. אתה מקבל ילד כמחנך בכיתה ו'. הוא למד עד עכשיו 5 שנים עד כיתה ה' בבית ספר. מה היה איתו ב5 שנים האלה? קרה איתו משהו, עבר עליו משהו, יכול להיות באמת שלא זיהו את האישיות שלו, יכול להיות שהמחנכים שלו היו כישלון, 1,000 דברים, הכל נכון. יכול להיות שהיה סיבות חיצוניות שעיררו את הנפש שלו ולא נתנו לו לצאת אל הפועל, נכון. אבל אחרי כל מה שאמרתי, אני חושב שיכול להיות שהוא נכון, יש אולי מה ללמוד גם מהניסיון. מה קרה עם הילד הזה? אי אפשר להתכחש לעובדות, אי אפשר להתכחש למציאות. נכון, היום הרבה פעמים בפוליטיקה אומרים שלפעמים ההיגיון, הרציונל, לא הייתי היגיון, הייתי אומר, התיאוריות הרציונליות, או התיאוריות השכליות הרצויות, הן לא מתחשבות במציאות כפי שהיא. אנחנו רוצים שלום עם הערבים. יפה מאוד, כולנו חותמים על המשפט הזה. עכשיו נרד למציאות. אפשרי? לא. אז השלום הוא לא רלוונטי בשנים הקרובות. טוב, כמה שנים? כנראה הרבה. קודם כל תודו במציאות. אחרי זה נדבר. לא, שלום עכשיו. עכשיו צריך שלום. אבל זה לא רלוונטי עכשיו למציאות. הרב כותב הרבה מקומות, מה קורה כשאתה מוריד אידיאל לעולם לפני זמנו. איזה נזק זה גורם. כלומר, האידיאל שהוא אידיאל עתידי, שאתה מנסה להנוס למציאות, להכיל את האידיאל הזה כרגע, בהווה, איזה נזקים זה גורם. הרב מדבר על זה גם בהרבה מאוד מקומות. מה? למשל, מקום אחד זה בסוגי הדרכי האמורי, בתחילת הסוגיה, עין השבת ב', עמוד 125, 6, משהו כזה, 7. מקום אחר זה בעולת ראייה, חלק ב', על המשנה במסכת אבות, בין 5 למקרא, בין 10 למשנה. וכו'. קיצור, דברים ארוכים. אני חוזר אלינו. על כן אמר אביי, שמעיון יקשה להבחין דבר זה. כי אם מהניסיון נדע, שהדבר הנוהג ברוב הוא מרוע ליסוד הטבעי. לכן מה אנחנו רואים ברוב בני אדם? אומר אביי, הרבה עסוק רבי ישמעאל בלטה בידם. אתה רואה שרוב בני אדם בעם ישראל משלבים תורה ועבודה, כל אחד לפי המינון הנכון או הפחות נכון, אבל כשהם משלבים את השילוב הזה נקווה יותר בכיוון הנכון, אז הם שמחים. יש להם סיפוק והם גם מצליחים בזה, הם גם אנשים תורניים והם גם אנשים מעשיים. אז הם מצליחים בעבודה ומצליחים בתורה, ביראת שמיים. ואתה רואה כאלה שמנסים לאנוס את המציאות ולכפות את המציאות, את עצמם על המציאות, והם לא מצליחים. אז הרבה עשו כרבי ישמעאל ולא עלתה בידם. כרשב"י, כלומר המילה הרבה חסרה פה. הרבה כרשב"י ולא עלתה בידם, אבל מעט כרשב"י וכן. אז מיעוט בני אדם, הם מתאימים באמת רק למושכלות אלוהיות. איך חז"ל אמרו, 1,000 נכנסים לבית מדרש. 1 מ-10 למקרא, 1 מ-100 למשנה, 1 מ-1,000 לתלמוד. 10 בטלנים, מכל העיר. שבט לוי, שבט אחד מתוך 12. זהו. מיעוט בעם ישראל, מיעוט חשוב. מיעוט כמותי, שהוא התמצית והתרכיז האיכותית של עם ישראל, בכוח התרכיז הזה עם ישראל קיים. ברור, 10 בטלנים מקיימים את העיר, שבט לוי מקיים את האומה. ברור. אבל השאלה אם אני האחד מ-10 בטלנים האלה. אם אני האחד מ-1,000 שיוצאים לתלמוד. אם אני בחינת שבט לוי. זה לא איזה פס ייצור כולם שבט לוי. זה אם אתה באמת כזה. זה צריך להיבחן לאורך זמן, לאורך שנים. לכן, על כן באשר אנו רואים ברוב. סליחה, כן באשר אנו רואים. שהרבה עשו כרבי ישמעאל ולטה בידם. ומצאו קורת רוח. מצאו שמחה וסיפוק והצלחה ובנו את העולם. גם בין בתורתם וחוכמתם וגם בין בעמלם בחיי החברה וכישרון המעשה. ולעומת זאת כרבי שמעון, הרבה עסוק כרבי שמעון ולא עלתה בידם, לא בתורה ולא בעשייה, כי ירדו כישרונותיהם מסיבת ההתנגדות הפנימית שמצאו בנפשם מעסק היון ועבודת השכל הבלתי מתחלב בעסק גופני, כלומר היות וניסו לאנוס על עצמם איזה מין התנהגות חיצונית שלא מתאימה לטבע הפנימי, וכשאתה מתנגד לטבע העצמי שלך אז אתה יורד מכישרונותיך, בין בקודש, בין בחול, בין בתורה, בין בעשייה. אז לא מצאו קורת רוח, לא בזה ולא בזה. אז, מזה אנו רואים, שלפי טבע האדם, של רוב בני אדם, הוא ראוי להתנהג במידת דרך ארץ עם התורה כמידת רבי ישמעאל. ומידתו של רבי שמעון, היא יוצאת דופן יחידי מבחינת רבי שמעון במערה. היא לפי מעלת המעולים שבה אנשים, שהם למעלה מטבע האנושי. אגב, זה מתאים גם לרבי שמעון ורבי ישמעאל, שרבי שמעון היה יותר איש הסוד, איש הספר, איש החוכמה, מבחינה מסוימת, ורבי ישמעאל היה כהן גדול, יותר איש המעשה בבית המקדש וכו'. ומידתו של רבי שמעון, ושניהם כמובן קשורים לקודש, ויונקים מהקודש וכו'. כמו זה שאדם הוא איש מעשה, כמו כהן גדול שעובד במקדש, זה לא אומר שמקורו לא הקודש. מקורו של רבי ישמעאל זה רבי שמעון, ברור. ולדעתו שרבי שמעון יפי מעלת המעולים שבאנשים שהם למעלה מטבע האנושי שלהם יתה להתנהג לפי מעלת טבע רומות נפשם ולא לרדת ממעלתם בוודאי. עכשיו כמובן בין רבי שמעון לרבי ישמעאל יש הרבה 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 מדרגות באמצע, וכל אחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו על א' להכיר את עצמו, וב' כנראה שאנחנו יותר מתאים לרבי ישמעאל, כי יחידי יחידי מתאים לרבי שמעון. גם אם אני רבי ישמעאל, רוב בני ישראל הם רבי ישמעאל, מה היחס, איך עושים את זה נכון. אז הנה פה עוד נקודה. אם אדם רוצה לגלות את התורה דרכו, התורה והאדם, האם התורה צריכה להתגלות דרכי כי אני מבחינת רבי ישמעאל, או התורה שצריכה להתגלות דרכי היא אני מבחינת רבי שמעון. או בין לבין שם באמצע, בין תתי מדרגות לתתי תתי תתי מדרגות. ופה צריכה להיות כנות וישרות. דרך אגב, על פי הפסקאות האלה, אפשר להבין את הגמרא, שהזכרנו כמה פעמים, של שלושה דברים כתוב בוכה בוכה. אחד, על מי שיכול ללמוד תורה ולא לומד. מבחינת רבי שמעון. אחד, מי שלא יכול ללמוד תורה ולומד, לא שהוא לומד תורה בכלל, אלא הוא לא יכול ללמוד תורה בפונקציות שהוא לומד, אם זה זמן, אם זה עומק, אם זה הספק, אם זה ציפיות, והוא עושה את זה, והוא מתנגד לטבעו, ומזה, כמו שכאן הרב אומר, ירדו כישרונותיהם מסיבת ההתנגדות הפנימית שהם מצאו בנפשם וכו'. אני חושב שפה אדם צריך לשבת זמן בישיבה, לא ביומיים במכון מאיר וגם לא בשנתיים בישיבה, אלא צריך לשבת באמת זמן משמעותי. חז"ל אמרו 5 שנים, אנחנו נראה את זה בהמשך. אבל נעזוב כרגע את נקודת הזמן, אדם צריך לשבת זמן משמעותי בישיבה כדי להתחיל לזהות למה הוא באמת שייך. כי הנטייה הטבעית הפשוטה של האדם ברמת החיים המעשיים זה להגיד אני איש מעשה, כי לזה הורגלנו ולזה אולי חונכנו וזה מה שעשינו עד היום. פתאום להתכנס בבית המדרש וללמוד ולהעמיק ולהתמדה וזה, פחות הורגלנו בזה, פחות אולי מבינים גם את החשיבות של זה. אז צריך קצת להשתחרר מכל מה שהורגלנו ולנסות את זה באמת, לנסות את זה. באמת צריך זמן משמעותי בשביל לברר את זה. ואם אנחנו מבררים בזמן משמעותי את הסוגיה, אז באמת, אם אני רואה שאני רבי ישמעאל, אני מרוצה, שמח. לא, זה כך ברוך הוא ברא אותי, זה מה שהוא מצפה ממני להופיע את התורה, בשילוב בין התורה לבין העשייה. טוב, גם הפסקה הזאת, אני חושב, כמו הפסקה הקודמת, של פת לאכול, בגד ללבוש וכו', גם הפסקה הזאת זה יותר כיווני חשיבה. איפה אנחנו? כל אחד איפה הוא? בסדר, רבותיי? יום ראשון בעזרת השם ממשיכים בכיוון הזה. בסדר, אנחנו ניכנס לפסקה חשובה ביותר. אני מתלבט אם להגיע לפסקה 3, כי בעצם ההמשך הטבעי של פסקה 6, אז אולי נתחיל ב-3 ונמשיך ל-5. אני רוצה להגיע ל-5, כמו שאביב אומר, אבל בואו נלך מודרג. שר כוח, ברוכים תהיו.